מתי אנחנו צריכים דיינים, בית דין, כאשר יש ויכוח בין שניים, הלכות שבה, הלכות איסור ויתר, הלכות נידה, טרפות, כל זה, זה לא שייך לדיינים. מתי כן צריך דיינים? כאשר יש ויכוח בין שניים, זה מחייב בית דין. יכול להיות שלושה דיינים, יכול להיות דיין יחיד, נאמן עליי אבא, אביך, נאמנים עליי שלושה רועי בקר, זה הגדר. אומר הרמב״ם, אומר הרמב״ם בהקדמת פירוש המשניות, מי יכול להיות המזיק הכי גדול? צפה בעיניים, אנשים פשוטים או שופטים, דיינים או משהו, מי יכול להיות המזיק הכי גדול שיכול להיות? מה? שופטים יכולים להיות המזיקים הכי גדולים. מדוע? ניתוח פשוט של המציאות של ימינו. איך אתם, אנחנו מעריכים את מערכת המשפט? היום אני כבר לא עובד מדינה, אני יכול להגיד מה שאני רוצה. הייתי עובד מדינה, העמידו אותי לדין משמעתי. למה דיברתי? אבל אני לא צריך, אני לא חושש. קח את השופטים, בעלי גאווה, הם יודעים תמיד, הם מעל כולם, הם תמיד יותר חכמים מכולם. לא כולם, יש כמה בודדים שונים, אבל רובם הם מורמים מעם. מי יבחר את השופטים הבאים? מה ניתן לכנסת, לממשלה? מה הם מבינים, חברי הכנסת? אז הם נבחרו על ידי בחירות, אז מה? אנחנו צריכים להיבחר בכלל. אנחנו מורמים מעם, אנחנו מראש ניסיים. בעלי גאווה, שחצנות, רוע לב, רוע לב, מחרחרי ריב. הגורם שהכי מחרחר ריב בעם היום, גורם לפירודים ולפילוגים ולשנאה ולכיתוב, הבג"ץ. הכי, אומר הרמב"ם, שופטים צריכים להיות הכי בעלי מידות, יראת שמיים, צניעות, ענווה. לכן כל מסכת אבות נכתבה כדי שהשופטים והדיינים ילמדו אותה, ולכן נסמכה לאותו חלק במשנה שמצריך דיינים, מצריך דיינים בדיני ממונות, בכנסות, כל אלה, במיטה כמובן צריך בית דין, אבל והם צריכים להיות בעלי המידות הטובות ביותר. ולכן רבי שמח את מה שאתה אומר, זה פילי פלאים, איזו מחשבה מופלאה של הרמב״ם ושל רבי כמובן, שהרמב״ם יודע לתרגם אותו, שהדיינים צריכים להיות בעלי המידות הטובות ביותר. כן, אז זה אומר, זכרנו רוב התועלת. למה מסכת אבות לא בתחילת סדר נזיקין? איך אומרים? קצת להתבשל, מה?
מסביר את זה
בהקדמה. זה הרמב״ם, אבל הוא שואל למה רבי לא סידר את מסכת אבות בתחילת סדר נזיקין. טוב, הוא חיכה שנתחמם קצת על הדינים, ואז אפשר להגיד עכשיו תימד קצת מוסר, כן? וזכרנו רב ותועלת, אני קורא מהר, יעדנו פעמים רבות במה שקדם, וזה החיבור לדבר בזאת המסרת בעניינים מועילים ולהעריך בה קצת עריכות. כלומר, אמרתי שאני ארחיב בה, מפני שהיא קטנה, מי קטנה? מסכת אבות, ואף על פי שתראה מבורכת וקלה להבין ולעשות מה שכוללת, אינה קלה על כל בני אדם, ואין כל ענייניה גם כן מובנים מביל פירוש ארוך. אם היותה מביאה לידי שלמות גדולה, מה זה? אם היותה מביאה לידי שלמות גדולה? אם זה למרות נראית מבוארת על בני אדם ואין כל עניין מובנים, אם היותה מביאה לידי שלמות גדולה, כלומר אנשים חושבים שמבינים אותה ולא מעמיקים בה כל כך, אינה קלה על כל בני אדם, למרות שהיא מביאה לידי שלמות גדולה. אם היותה זה למרות שהיא מביאה לידי שלמות גדולה, לך יש תרגום אחר דרוב, ואיך הוא מתרגם את המשפט הזה?
אם היותה מביאה שלמות גדולה וגם לא כל ענייני מובנים, מביא,
אם היא אותה, הוא לא משנה, אם היא אותה, זה למרות היא אותה, כן, למרות היא אותה. זה שחז של הרב שילת, לא? כן, הוא קרא מהרב שילת עכשיו, כן. כן, בהצלחה אמיתית, ומפני זה אמר רמה, הייתי להכיב את זה המאמר, כבר אמרו רבותי לראות לך, היימן דבי לבי, חסיד דה לקיים אילי דאבות, בבא קמה. וכאן אנחנו מגיעים שוב לשלוש המעגלים שכל פעם אני חוזר עליהם, סליחה שאני משעמם מדי פעם וחוזר על שלושת המעגלים. מה הם שלושת המעגלים של שלמות האדם? אומרת הגמרא של בבא קמא, היימן דבאי למי אבי חסיד, המדבר על חסידים הראשונים היו מצניעים את קוציהם, מצניעים אותם דלת דמות או גימל עם הצוחי בקרקע מתחת לחפירת המחרשה, כדי שהמחרשה לא תוציא והם לא יזיקו לבני אדם. אז אומרת הגמרא שם ממש בהמשך לזה על שאיימן דבאי למאבי חסידה לקיימי לברכות, לקיימי לדנזיקין או לקיימי לדאבות. שלוש דעות, כל דעה מתייחסת למעגל שלמות אחר. לקיימי לדנזיקין זה בן אדם, שלמות של בן אדם לחברו נזיקין, לקיימי לדברכות, שלמות של בן אדם למקום, לקיימי לדאבות, שלמות של בן אדם לבין עצמו. אז יש שם את כל שלוש האופציות. כמובן שכדי להיות שלם אנחנו צריכים להיות שלמים גם בלידי ברכות, גם בלידי נזיקין, גם בלידי אבות, צריכים להיות שלמים בכל, אין חלק שלמות. כל השאלה היא מה להדגיש, במה להתחיל, זה השאלה. אז יש שלוש דעות במה להתחיל. רק נסמן לעצמנו ונבהיר לעצמנו מהם המעגלים. המעגל שבין אדם למקום, המעגל פשוט. איזה מצוות הם בין אדם למקום? תגידו אתם, תזרקו מצוות, עבירות בין אדם למקום.
שבת,
כשרות, בין אדם למקום. מה?
תפילה,
תפילין, בין אדם למקום. ברכות, מיני דה ברכות, לכן הגמרא קוראת לזה מיני דה ברכות, בין אדם למקום. לעומת זאת, אלימות בין אדם חברו, לא יקה, לא יוסיף, פן יוסיף להקותו, איסור להקות את החבר, זה בין אדם לחברו. זה תמיד גם בין אדם למקום, כי התורה זה לאו דאורייתא. המכה את חברו זה לאו דאורייתא. אז זה גם פגיעה בבין אדם למקום, אבל עיקר הפגיעה בין אדם לחברו. גזל, מעושק, רצח, כל אלה, ריבית, זה בין אדם לחברו. גם בין אדם למקום, אבל גם בין אדם לחברו. עיקר הנזק הוא בין אדם לחברו. בין אדם לבין עצמו, כאן הגדרה קצת עדינה ומסובכת. דוגמה לשלמות בין אדם לבין עצמו. מה זה שלמות בין אדם לבין עצמו? מידות, מידה טובה, תזכירו מידה טובה. למשל, אחת המידות הטובות ביותר שקונה האדם, מהי? ענווה. מה זה ענווה? שלמות שבין אדם לבין עצמו, ברור. סליחה, מתי באה לידי ביטוי מידת הענווה? אדם, רובינזון קרוזו עלי בודד, איזה ענוותן הוא היה, וואו וואו וואו. על מי ענוותן? על הנחשים, על האיילות, על הפרפרים, מה? ענוותן על מה? ענוותן זה בסופו של דבר בין אדם לחברו. אז למה קוראים לזה בין אדם לבין עצמו? מה?
זה יכול להיות גם בלב.
מאוד בלב, אבל אם אין לך חברים להוציא את הענווה הזאת על כעס, בוא נלך למידה רע, כעס, דם קרסון. עוד פעם, אני לא אומר רובינזון קרוזו, אתם בכלל יודעים מי זה רובינזון קרוזו? לא, ילדות עשוקה, לא, אני לא יודע, טוב, בסדר, כן. לא, היום אי אפשר לדעת מה, כי היום כבר יש צ'יפופו וקופיקו וכל הדברים, אצלי זה לא היה, אז אני לא יודע, אולי אין רובינזון קרוזו בכלל, לא יודע. על אי בודד, אז הוא אני בודד, כעס, הוא כועס על העצים, על האבנים, הוא רואה אבנים, מתחיל לזרוק אבנים אחד על הסלע, מה זה, זה צחוק, מה אתה כועס, מה? כעס זה בין אדם לחברו, אבל אתם אומרים בצדק, זה מידות טובות, כלומר שלמות של בין אדם לבין עצמו. אז מה ההבדל, למה נזיקין זה בין אדם לחברו, וכעס זה בין אדם לעצמו? חילו. מה?
משהו
מוחשי,
משהו
שהוא... אתה אומר... מוחשי. תלוי באדם,
גם אם אין אף אחד
בעיר,
אתה יכול להיות
כועס
או לא
כועס,
אם
המציאות
שלך נמצא בו.
יכול להיות. אז בוא ניקח גאווה וענווה, עוד פעם.
גם ענווה, לא.
אבל ענווה, כשאדם נמצא לבדו, אין ערך, מה זה אכפת לי כאילו אם הוא ענוותן או לא ענוותן? אין לזה יציאה לפועל. אני אגדיר, מה אתה רואה?
השאלה פוגע בעצמו.
מה? אתה אומר גם זה פוגע בעצמו, זה נכון.
יכול לחוסר, אבל יכול להיות בעיבודים. זה בכעס, זה שלושה ימים.
אבל על מה הכעס, כן?
הוא כועס לזה שהוא בלי בודד.
מעשה לא מעשה.
מנקה לו כועס בלי קוץ ביד.
כן.
הוא מתחיל כלל, גדף ולזרוק אבנים על כל העולם.
בסדר, כעס, נכון.
גם גאווה, הוא יכול לדעות בלב. אני הייצור הכי יפה במאי, ואני חושב שאני חרב, אני הכי גבר, וזה שאני מסתכל.
כל הכבוד לך, יפה, עכשיו.
לא, זה סוג של גאווה.
אני אומר עוד נקודה בכל פעם. מה שאתם אומרים זה נכון, אבל אני רוצה השלמה. יש דברים שלא נעים לומר, לא כל כך אכפת לנו מה מתרחש בליבו של האדם, וזה חשוב לנו. אבל אם אדם יש לו יצר רע של גניבה, כל פעם שהוא בא לסופרמרקט, אתם יודעים איך לגנוב בסופרמרקט? לימדתי אתכם כבר, לא? לימדתי אתכם לגנוב וודקה, זה... לא, אתם מה? לוקחים בקבוק קוקה קולה, משאירים בקבוק אחד שלם, לוקחים את 5 בקבוקי קוקה קולה, הולכים לשירותים, שופכים את, חותכים להם את הקרקעית, שופכים להם את כל התכולה שלהם, לוקחים בקבוק ויסקי ערק, מכניסים בתוך הבקבוק, שמים בארגז, ובאים עם הארגז לקופאית, מוצאים את הבקבוק קולה בודד אחד, היא שמה אותו כפול 6, קונים ארגז, יוצאים עם בקבוק קולה אחד, ועוד 5 בקבוקי וודקה, ויסקי, מה אתם אומרים? איזה דברים טובים עומדים באלון מורה, עומדים איך לגנוב, כן? אז עכשיו, אני יודע איך לגנוב, אני הולך לסופרמרקט, הרוק נוזל לי כדי לגנוב, אבל בפועל אני לא גונב. אז שאלה, האם אכפת לי או לא? לא אכפת. לא גנבת, לא גנבת. עצרת, בלמת את עצמך, לא גנבת, אתה בסדר גמור.
זה לא מדרה, אבל...
זה מה שאני אומר בדיוק, שזה לא מידה רעה. זאת אומרת, המידה נמדדת לפי הנזק. לא הזקת, לא הזקת.
נכנס להגדרת מידות.
נכון, בדיוק, זה הבדל. לכן אני אומר, לעומת זאת, אם אדם, הוא בעל גאווה, והוא רואה נשים, הוא חושב כמה הם טיפשים, ואני, והוא בולם את פיו ולא אומר מילה. מה נגיד לו? מושחת. מה אתה כזה בעל... למה לא הוא שמת לגנוב ולא גנב? אמרתם, לא גנבת, אתה בסדר. ולי, שאני מת להתגאות ולא התגאיתי, אתם אומרים לי מושחת. מדוע? כי יש דברים שטעונים שלמות הלב. ולא... נכון שגם מידות טובות יוצאות על החברה, אבל הדרישה היא לא להיות יפה כלפי החברה, אלא הדרישה היא תקן פנימה. אני לוקח דוגמה תמיד של צדקה. צדקה זה מצווה, אבל זה גם מידה טובה. בא לי חסד, בא לי צדקה, לעשות חסדים. רב אריה לוין, גומל חסדים מופלא. מידות טובות. זה לא רק בגלל המצווה לגמול חסד. מידות טובות. יהודי, יש לו טישו ברכיס, והוא עובר, ויש אני יושב ברחוב, ואני יושב עם... שטיח כזה ועם קופסה וזה, היהודי שלנו בדיוק ליד העני, בא לו לעשות אפצ'י והוא שולח יד, שולף את הטישו ובולב ומשיך הלאה, ובתוך הטישו היה גם 10 שקלים, ועשרה שקלים נפלו לקופסה של העני. הוא רואה נה, וואלה, 10 שקלים, איזה כיף. קיים מצווה צדקה או לא קיים מצווה צדקה? העני קיבל, אבל הוא לא נתן. הוא לא קיים מצוות צדקה, כי הוא לא נתן מרצונו. אז מצוות צדקה היא לתת מרצונך. כלומר, לתקן את הרצון הפנימי בינך לבין עצמך. לא רק אם יש שיר וטרום, ואתה מופיע פלוני אלמוני, זה, למשפחת, הוא תרם, חי 1,000 שקלים לטובת משהו. הפעם היו, אני לא יודע, אני כבר מזמן, לא שמעתי, אבל אני זוכר שהייתי נער, ילד, היו תוכניות שיר וטרום, ומתקשרים למישהו, כמה אתה תורם, כמה אתה תורם, וכולי, מה, איך יש תרומה כזאת, שמפרסמים אחר כך בכל העיתונות, שתרמת תרומות, מתן בסתר, זה המתן, המתינה היא פנימית, לא, כדי שהוא יקבל, יקבל בצנעה, יקבל בשמחה, אני נותן, בעל צדקה, זה תיקון פנימי, תיקון מידותי, גזל, נזק, זה בעיקר לשאוף לתיקון החיצוני. לא תגנוב, לא תגזול, זה אתה יכול להיות לך יצר הרב בריבוע. אתה לא תגנוב, לא עברת על גניבה. בסדר? התורה דורשת מאיתנו את הצד החיצוני שבין אדם לחברו. לא פחות דורשת מאיתנו, אבל פחות דורשת מאיתנו את התיקון הפנימי. לעומת זאת, במידות טובות, עיקר הדבר הזה התיקון הפנימי שלנו, שממילא יוצא על, הזול, על הזולת, אבל הוא יוצא מבפנים, ואם הוא לא יוצא מבפנים, אז לא, אז זה לא התיקון הפנימי, זה לא מה שהתורה דורשת. מה אתה שואל, אבישי?
מה הצניעות זה יותר מצד הפנימי של הבן אדם, או מול
חברה? מאוד, זה גם יוצא על החברה, אבל צניעות זה בראש ובראשונה עמידה, צניעות של האדם. אדם צנוע, צנוע בלבוש, צנוע בדיבור, צנוע באכילה, צנוע בכל דרכיו, זה צניעות פנימית. וזה עיקר המגמה. כמובן שאחר כך זה יוצא גם על אחרים, אבל התיקון הוא לא בחוץ, אלא התיקון הוא פנימי. לעומת נזיקין שהתיקון הוא בחוץ, עיקר התיקון הוא בחוץ, זה מה ש...
זה תרגדר יחשתי או מוסרי?
עם מה?
זה תרגדר יחשתי או מוסרי?
על מה? על נזק או על... זאת שאלה, יש במוסר אביך רב חוקר חקירה, יש שאלה, האם מידות טובות הן בגדר מצוות או לא? האם הן נכנסות בגדר מצוות או לא נכנסות בגדר מצוות? יש במוסר אביך רב דן על זה. אז למשל, איסור גאווה זה מצווה מיוחדת. סמג, סמג כותב בהקדמה, סמג ספר מצוות גדול, בדרך כלל הוא בעקבות הרמב״ם, השר מוישה מקוצי, קוצי עיר בצרפת, דרום צרפת, משהו כזה, קוצי. השר מוישה מקוצי, בא לסמק, ספר מצוות גדול. יש ספר מצוות גדול, זה סמק, רבינו פרץ, סמק. אבל הסמק מאזור בעלי התוספות. והוא גמר לכתוב, לגמר, הוא עורך את המצוות, על כל מצווה הוא כותב את הלכותיה. ההלכות הן לפי המצוות. כמעט לא לומדים את הסמג, אבל בשולי הגמרות שלנו יש תמיד סמג, רמב״ם, טור שכן ארוך, ואין מצווה, יש גם את הסמג. הסמג גמר לכתוב את הספר ומספר שהגיע לו בחלום, שכח את המצווה הגדולה, גם יזעק, והחלום חוזר, שכח את המצווה הגדולה. סוף, ככה, החלום יפנה אותו למסכת סוטה. מסכת סוטה, יש שם דף שלם על גאווה, דף ה' עמוד א', שם כתוב, אזהרה לגסי הרוח מיניים, שנאמר, ורם לבביך, ישמר לך פן זה, ורם לבביך, ושכחת את השם אלוקיך. ורם לבביך, ואומר את הגמרא, כל ישמר פן ועל, זה לא תעשה. ישמר פן ועל, זה לא תעשה. ושם כתוב, ישמר ופן, ורם לבביך. כלומר, פן, רם לבביך. אז הסמג מכניס את זה כאיסור גאווה, איסור דאורייתא להתגאות, אחד מהלווין, איסור דאורייתא להתגאות. כלומר, מידה הופכת למצווה, ללא תעשה. ובמצוות הלא תעשה, באיסור גאווה, הוא שוב מספר על החלום שלו בקצרה, בעריכות, בהקדמה, וגם איזו גאווה, מספר על החלום שלו, ואומר, חלמתי, ולכן הכנסתי את זה כמצווה. יחיד שמונה מידה, מידה רעה כאיסור לא תעשה. טוב, זה כאילו קצת למה שאבישי העיר, אז כן. היימן, בכל אופן, הרמב״ם אומר, כמובן אנחנו סביב המעגל שבין אדם לבין עצמו, לא נזיקין, זה נאמר בסוף נזיקין, זה נכון, אבל להשלים את המעגל בין אדם עצמו, זה לא ברכות, אלא מעגל של אבות. ואין אצלנו מעלה גדולה מחסידות, אלא נבואה, והיא המביאה אליה, כמו שאמרו רבותינו, חסידות מביאה לידי רוח הקודש. אז מה הקשר? היימן דבאי לי מביא חסידה לקיים ילידי אבות. מי שרוצה להיות חסיד צריך להיות שלם בדברי אבות, והחסידות, אומר הרמב"ם, מביאה לידי רוח הקודש. מי סומך על המאמר הזה? כמובן מי בנוי על המאמר הזה? מה? המסיעת ישרים שבנוי על רבי, מכאן אמר רבי נחמן בן העיר, תורה מביאה לידי זהירות, זריזות וכולי, חסידות מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי רוח הקודש. יש שם חסידות, זה מאוד ענווה ויראה, אבל כל אלה זה שלבים בחסידות, שלבים בחסידות. החסידות יש בה כמה וכמה שלבים. במסילת ישרים, מהפרישות, מפרק י' ג', תחילת פרק י' ג', זה הפרישות היא תחילת החסידות. אז יש פרישות, טהורה, חסידות, ענווה, יראה, וכל אלה בתוך הכלל של מידת חסידות. אז חסידות זה הרבה, הרמב"ם מצמצם פה, חסידות מביאה לידי רוח הקודש, עוד פעם, חסידות, יש לה עוד כמה שלבים, אבל, כן. הנה באו מדבריהם שקיום מאמרי זאת המסכת מביא לידי נבואה. חברים יקרים, לומדים 8 פרקים ופותחים פה מסלול, מסלול גמרא בקיאות, מסלול גמרא עיון, מסלול הלכה, מסלול נבואה. בקרוב. אתם חושבים שלא יהיו מסלולים כאלה? יש. בעבר היו? בעבר היו מסלולים כאלה? בני הנביאים. אז זה בני הנביאים. להקת נביאים מתנבא. הגם שאול בנביאים, שאול מצטרף איתם עם הלהקה, והם עושים הכנות כדי לזכות לדרגת רוח הקודש, כן? אז כן, והנני ידעתי לברי המתת הדבר, כן, וראיתי להקדים, קודם שהתחיל בפירוש ההלכה, פרקים מועילים, ידיים המדם הקדמות, ויהיו גם כן מבוא מפתח, מה שאני רוצה לפרש, ודם. חידוש גדול, שהדברים אשר אומר בפרקים האלו, מה שיבואים עם הפירוש, אינו דברים שבדיתים מעצמי ולא פירושים שחידשתים, אומנם הם עניינים לקטטים מדברי חכמים, מדרשות ותלמוד וזולתם מחיבוריהם, ומדברי הפילוסופים גם כן, הקדמונים והחדשים, ומחיבורי הרבה בני אדם, ושמע האמת ממי שאמרה. הרמב״ם והפילוסופיה. היה פה שולחן ערוך יורה דעה, סימן קוף עין תת, אם יש מה שיביא, לא, זה עם, עם המפרשים. שולחן ערוך יורה דעה, קוף עין תת. זה השתדל למצוא, כן, ככה הייתי מכין אותו, אבל אז נראה שם מה שכתוב. הרמב״ם, מה אומר הרמב״ם? קודם כל נסתכל מה אומר הרמב״ם. ליקטתי מדברי הרבה. ליקטתי מדברי, כמובן, מדברי חכמים, מדרשות, תלמוד וזולתם, וגם מדברי הפילוסופים, הקדמונים והחדשים, ומחיבור הרבה בני אדם, ושמע האמת ממי שאמרה. כלומר, בקצרה בלשון חכמים אנחנו אומרים, תורה בגויים, אל תאמין, חוכמה בגויים, תאמין, אומר תודה רבה, אומר לנו הרמב״ם, חוכמה בגויים, תאמין, יש חוכמה, אפשר ללמוד אותה גם מהגויים. וכאן יש זהירות. מה כתוב? חן שכנה לנחשים, בהוצאה הזאת אני לא זוכר איפה זה בית לאישה. כן, אומר לנו השולחן ערוך, כן, אומר לנו השולחן ערוך, בסימן יורד דעה, קוף עין תת, סעיף וב בשולחן ערוך. מי שנשכו הקרב, מותר ללחוש עליו אפילו בשבת. מותר ללחוש עליו, נשכו הקרב, לוחשים לו אוזן לחש. ואף עדי שאין הדבר מועיל כלום, או אינו מסוכן, התירו כדי שלא תתערב דעתו עליו. אין הדבר מועיל כלום, אומר הגר"א, כך זה בשם בביאור הגר"א, הרמב״ם, וכן כתב בפירוש המשנה לפרק ד' לעבודת כוכבים, אבל כל הבאים חלקו עליו ואמרו שהרי הרבה לחשים נאמרו בגמרא, הרבה לחשים נאמרו, זאת אומרת הרמב״ם אומר זה לא מועיל הלחש, אבל תלחש, נו, לא, יצירו חכמים בלי לחוש, כן, אבל הרבה חלקו עליו, זה לא מועיל, ותשמעו את הלשון, והוא נמשך אחר הפילוסופיה, והוא נמשך אחר הפילוסופיה, ולכן כתב שכשפים ושמות ולחשים ושדים וקמאות, הכל הוא שקר, הרבה כבר עיקו אותו על קודקודו. אתם מאמינים שהגרא יכתוב כך על הרמב״ם, עיקו אותו על קודקודו? זה הגיוני שהגרא יכתוב כך על הרמב״ם? שהרי מצינו הרבה מעשיות בגמרא על פי שמות וכשפים, אמרה אמית ועשרת לארבע וסוף פרק ד' מיתות וירושלמי עברו עגל הדילתא, זה תלמיד חכם, הסברה נותנת ובסוף הפילוסופיה הייתה תו ברוב לקחה לפרש הגמרא הכל בדרך הלצי ולעקור אותה מפשטם. זה הגרא יכתוב על הרמב״ם. הפילוסופיה הייתה תו ברוב לקחה לפרש הגמרא הכל בדרך כלל הצי, הלצות, ולעקוב אותם פשוטם, וחס ושלום, איני מאמין בהם ולא מהם ומהמונם, אלא כל הדברים הם כפשטם, אלא שיש בהם פנימיות, לא פנימיות של בעלי הפילוסופיה, שהם חיצוניות, אלא של בעלי האמת. דברים כדורבנות, ביור הגרא. ביור הגרא, סביר להניח שהמדפיס, או צירפו ככה, עיבו קצת את ביור הגרא. לא הגיוני שהגרא כתב ככה על הרמב״ם. שרמב״ם נמשך אחר הפילוסופיה וכתב, לא הגיוני, פשוט. אבל לדעת שלפעמים הרמב״ם נמשך אחר הפילוסופיה, היו שחלקו עליו, נכון, היו שחלקו עליו, אבל לכתוב ככה, ודאי לא הגרא, כן. אז לכן אומר הרמב״ם, הוא שמע אמת ממי שאמרה, לפעמים הוא מביא דברים בשם, לא בשם אמרם. ואפשר, ועכשיו דבר גדול, חוכמה גדולה של הרמב״ם, אפשר שהביא לפעמים מאמר אחד כולו מספר המפורסם מלשונו, ואין בכל זה רוע, ואיני מתפאר במה שאמרו מי שקדם ממני, שאני כבר התוודעתי בזה. זאת אומרת, אמרתי לכם שאני יכול, יכול להיות שאני מביא דברים מאחרים. ואחד מי שלא אמר, לא אזכיר, אמר פלוני שזה עריכות אין תועלת, מה? לא, לא, יותר טוב לא להגיד. ואפשר שיהיה מביא זיכרון של מהאיש ההוא לחשוב משאין לוכח שהדבר הוא נפסד ובתוכו רואה שלא הבינהו. זאת אומרת, אם אני אגיד בשם, למשל, שם הרב קוק, טוב, זה הרב קוק אמר, הקוקניקים המיניון, לא, אנחנו לא קוקניקים, לא. אז לכן אומר הרמב"ם, יותר טוב לא להגיד שמות, כדי שאנשים לא יפסלו בגלל שישמעו שפלוני אמר, אז מיד ידחו את זה, ולא, אז לא אומר שמות. כן, מפני זה ראיתי שלא לזכור שמה, אומר שכוונתי להועיל הקוראי ולבאר לו עניינים הצפונים בזאת המסרת, והנה התחיל לזכור. זאת אומרת, הרמב"ם אומר, זה ביסוס לשלמות הפנימית שלנו, אני מביא דברים גם בשם הפילוסופים, ואנחנו נראה כמה הוא מביא, ונראה יותר מזה. נתחיל לקרוא, ברשותכם חברים, כדי להספיק. 5 דקות, השעון פה נכון, לא? כן, דקות אפילו, בסדר. נתחיל לקרוא את, לא את ההקדמה, פרק ראשון. ספיחה, חברים יקרים, הפסקה הראשונה, אני אהיה נודניק גדול, ונקרא אותה, ועוד פעם נקרא אותה, ועוד פעם נקרא אותה, וכבר עד אשר יצא מאפכם, כמעט היה לכם, מקווה שלא יהיה לכם לזרה. אבל איך אומרת, תתכוננו נפשית לקרוא ולקרוא, כי הפסקה הזאת, הפסקה הראשונה, היא בסיס אדיר, קוראים וקוראים ולא מבינים, ואנחנו נקרא ונבין בסוף. אז קצת הכנה. דע שנפש האדם אחת, ויש לה פעולות רבות חלוקות. הכותרת היא בנפש האדם וכוחותיה. דע שנפש האדם אחת, יש לה פעולות רבות חלוקות. איזה פסוק זה מזכיר לנו? דע שנפש האדם אחת. יש לכם פסוק שנראה קצת מקביל? במקום דע, אולי שמע? במקום שנפש האדם אחת, אז מי אחד? שמע ישראל. שמע ישראל, שמע אחד. מקבילה. אפשר לחלוק. יש את הרב חרל"פ, סביב לשמונה פרקים, נציין את זה ונבין קצת יותר. אז קודם כל, לפני, קודם כל, רק לתת ספתח. דע שנפש האדם אחת זה מקבילה לשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ונבין מה המקבילה. אבל קודם כל, נבין מה זה נפש. נפש. מה זה נפש? כולנו יודעים נרן. מה זה נרן?
נפש
רוח נשמה. יש אומרים נרן חי, עוד יותר. מה זה נרן חי? חיי יחידה. כן, אז משמעיין, איך שיום אנחנו בדיוק בנפש החיים, הגענו בדיוק לנפש, לחיי היחידה, ומוגרים יותר שיעור ג', כן. אתה נכנס גם לנפש החיים, לא? היית טוב, כן. בכל אופן, מה זה נפש? אז הביטוי הנכון הוא נשמה ונפש ובאמצע רוח. זה הביטוי. קוראים את זה באחד המחתא, נרן, נפש רוח נשמה. זה לא. נשמה ונפש יש באמצע רוח. והרוח היא כוח המחבר בין הנשמה לבין הנפש. הנשמה, הנשמה שנתת בי טהוריי. אדם עבד בלילה, פרץ לבנק, שדד אותו עד תומו, רוקן, נעשה, ברח, מגיע בדיוק לביתה, פורק את זה, הוא רואה, מסתכל לשעון, ותיקין. הולך לוותיקין, אומר, אלוקיי, נשמה שנתת בי תאוריי, אתה לא מתבייש? עכשיו, בלילה, פרצת לזה, גנבת, אולי גם רצחת מישהו בדרך, כדי שלא יגלה, לא זה, ואתה אומר, נשמה שנתת בי תאוריי, אתה מעיז, חוצפן. הוא אומר, מה אתה רוצה שאני לא אגיד? מי צודק? זה שאומר וזה שאומר לו לא להגיד. נשמה שנתת בי תאוריי. הנשמה איננה קשורה ישירות לגוף. הנשמה נמצאת למעלה. מי נמצא בגוף? הנפש. בפסוק כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיים. הנופח נפח נשמה, אבל האדם היה לנפש חיים. הבדל בין נותן לבין מקבל, יסוד גדול, הבדל בין נותן לבין מקבל. הקדוש ברוך הוא מצידו נותן ביד רחבה, אנחנו מקבלים לפי היכולת שלנו לקבל. אדם גדול, יש לו חופן סוכריות ביד, פותח, יש לו 20-30 סוכריות, ועומד ילד קטן, ואדם הגדול שופר את הסוכריות, הוא זרק 20 סוכריות, הילד קלט 2-3. יש הבדל בין הנותן לבין המקבל. המהר"ל אומר, למשל, המהר"ל אומר את זה, את היסוד בכמה מקומות, משה קיבל תורה מסיני, ולמה לא כתוב בהמשך, משה קיבל תורה מסיני, יהושע קיבל ממשה, זקנים קיבלו מיהושע, למה פתאום נהפך, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, יהושע לזקנים וכו'. למה הבדל, אומר המהר"ל בדרך החיים, שהקדוש ברוך הוא לא מסר תורה למשה, משה קיבל תורה מסיני לפי יכולת הקבלה שלו. משה קיבל תורה מסיני לפי יכולת הקבלה. אי אפשר להגיד הקדוש ברוך הוא נתן תורה למשה, כי מי שנתן תורה הוא נתן הרבה יותר. משה קיבל לפי קבלתו. משה מסרה ליהושע, כי כבר פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, הפער הוא כבר לא כל כך גדול, אז משה יכול למסור את התורה ליהושע, אפשר לזקנים, זקנים יהודים וכו'. אבל הקדוש ברוך הוא לא מסר תורה למשה, כי זה אי אפשר להגיד, כי משה קיבל לפי הקבלה. זה פעם אחת שהמהר"ל אומר, ועוד המהר"ל אומר, בשבועות, אנחנו חוגגים שבועות ביום ו' בסיוון, באמת מתן תורה היה ביום ז' בסיוון, איך אנחנו אומרים בשבועות, ותיתן לנו את חג השבועות הזה, זמן, זה לא לכאורה, לא זמן מתן תורה, אלא ו', זמן מתן תורה הוא ז', אומר המהר"ל לא, זמן מתן תורה זה וב, קבלת התורה זין, יום אחד הוסיף משה רבינו בדעתו, אומרת הגמרא. אבל לעשות הבחנה בין הנותן לבין המקבל, אז לכן בשבועות אנחנו לא אומרים זמן קבלת תורתנו, כי זמן קבלת תורתנו זה זין לנית בסיוון, זמן מתן תורתנו, נתינת התורה הייתה בוב. עוד פעם מפרש בין נותן ומקבל, הזכרתי פעמיים שהמהר"ל חוזר על אותו יסוד, יסוד גדול מאוד להבנה. כל אחד מקבל לפי יכולת הקבלה של עצמו. לפי היכולת כך אדם מקבל. למה אמרתי? ויפח באפה ונשמת חיים. ויהי האדם, כמה האדם יכול לקלוט מתוך הנשמה הגדולה הזו? נפש חיה. איך הנפש מחוברת עם הנשמה? דרך הרוח. דרך הרוח. הרוח היא החלק המקשר בין הנפש לנשמה. ככל שהרוח גדולה יותר, אמיצה יותר, הקשר בין הנשמה לבין, כמובן אנחנו שואפים לא להוריד את הנשמה, אלא לרומם את הנפש אל הנשמה באמצעות הרוח. הרוח זה הבחירה החופשית, הנפש, הרצון, התיקון, כל הקומפלקס הגדול של שלנו זה הרוח. יש זמן נקרא בהקדמת תורות הקודש של הרב הנזיר זכר צדיק לברכה, לא המה היא הרוח, האיך היא הרוח. שצריך להבין את הנזיר, לא המה אלא האיך. נקרא הקדמת הנזיר מה זה מה הרוח. אבל אני קצת מדמה את זה לאקורדיון, מי שמנגן יודע שאקורדיון יש לו בצד אחד לא יודע, אקורדים, ובצד אחד מה? מה?
תווים.
ובצד אחד אקורדים, ובאמצע מה יש לו? רוח. זה, אז זה הרוח. לא זה, זה לא אקורדיון, כן, אבל זה, מבינים שיש קשר בזה לזה, דרך הרוח. הרוח מחברת בין השם. אז לכן, הנכון לומר, נשמה, נפש, אלה המהויות, ובאמצע הרוח. ביניהם הרוח. בקצרה, נפש רוח נשמה, אבל זה. הרמב"ם מדבר פה על הנפש. בקצרה, רק ממש בחצי דקה, מהי הנפש? ויהי האדם, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אני מדבר, אתם שומעים, אני מקווה שאתם שומעים, לא בטוח, אבל אולי אתם שומעים, מקווה. לא, ברור, איזה שאלה, מה, ברור שאתם שומעים. מה זה אומר? איך אני מדבר? אתם שומעים? איך אתם מדברים? אני שומע, אני מזיז ידיים, איך? מי? מי מפעיל את הידיים? לא הנשמה, אלא הנפש. הפרש צריך להיות, כמו שיש את מפרש בין שם ייחוד, קודש הבריחו, ושכינתי. איפה השכינתי? אני השם השוכן איתם בתוך תומות העם. אז יש קודש הבריחו, קדושה, ויש שכינתי. היא שוכנת בתוכנו. מי שוכן בתוכנו מבחינה זאת? בגוף. הנפש. הנפש, הנפש מתלכלכת. זה נשמה שנתת בי, תמיד תוריי. הנשמה לא מתלכלכת. כי היא, פשוט, הרוח מנתקת את הנפש, מרחיקה. הרוח מנתקת את הנפש, לכן רשעים בחייהם. למה? כי הם לא מחוברים עם הנשמה, כי הנפש, הרוח מנתקת. אני אומר הרבה דברים, חברים. מקווה שאפשר, אני מקווה שאתם יכולים לקבל, להיות מקבל. צריך פשוט לעבוד עם זה. זה הרבה זמן של מחשבה, של התרגלות לחשוב במובן הזה. אבל אנחנו חיים בנפש. מי שמחיה אותנו, והיא אדם לנפש חיה. לא הנשמה מחיה אותנו, הנפש מחיה אותנו. כל הפעילות שלנו, כל הזה, זה נפש. ואז בפעם הבאה, בעזרת השם, נעשה סיכום. מה זה הנפש? איפה אנחנו רואים את הנפש? וכמה וריאציות אנחנו מוצאים את הנפש? טוב, אבל לא, זה עוד קדימה. עוד לא, עוד לא.